כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
Seven Ten Stories, עדויות ממקור ראשון, מהזירות השונות בשבעה באוקטובר 2023.
קוראים לי אילה, אני בת 26 מתל אביב, סטודנטית תואר ראשון בתקשורת, ברמנית, מאמנת כושר. האמת שזאת הנובה השלישית שלי, הייתי כבר בשתי נובות בשנה האחרונה. פשוט חברים הלכו וכזה מאוד התלבטתי אם כן ללכת או ללכת, כי הייתי בהרבה מסיבות לאחרונה. עד שחברה שלי המנהלת כוח אדם בחברת הבר ואמרה לי בואי תעבדי. ואז אמרתי וואלה מגניב, אני אתחיל משמרת, אסיים כזה סט זריחה ואלך לרקוד. מתחילה כזה להבין שהרבה חברים שהולכים להיות באזור ה-50 איש, שזה מלא. אז התרגשות, מנסה ללחוץ על חברים, על אח שלי, יאללה תבוא, תצטרף, עוד חברים מהחבורה, בואו. מחכה בקוצר רוח, כאילו ממש, כאילו, מבחינתי נובה, אני יודעת, זה במקום שאני נהנית. אז הציפייה היא בשמיים. התחלתי משמרת מאוד מוקדם, אז הגעתי לבד, ותכנון היה עכשיו שאני עוד במשמרת, להצטרף לזוג חברים ולעבור בין אנקנטות של כל החברים שלי. הגעתי בערך ב-11:30, הייתי למשמרת ב-12:30, לא הכרתי אף אחד מהבר לפני. חמישה ברמנים ומנהל הבר אחד, זה בר מאוד קטן עכשיו. מתחילה להכיר את כל הצוות, התחלנו להתחבר, שותים, צוחקים. כל הכוחות באו טוב, כאילו לא היה לי לקוח לריב איתו, כולם מחייכים, כולם כיפים. פשוט הכל היה כיף, הכל היה זרם, הכל היה כאילו מושלם, מדהים, אין איך להסביר את זה עוד. כאילו באזור 3 כזה, ראיתי שאני קצת שיכורה, והכי לא מתאים לי, אמרתי לעצמי, אילה, לא ראיתי את הפסי, לך ידעים מתי תסיים את המשמרת, תנסי להתפקח. אז הפסקתי לשתות אלכוהול, שתי רק מים, ירדתי גם להפסקת אוכל. אני וחבר אחד מהברמנים ירד ראשון למשמרת, אני אמורה להיות אחריו. הוא אומר, איך שאת יורדת, את באה אליי ואנחנו ביחד, ואני בדוק, כאילו, מחכה רק לרדת מהמשמרת. חברים שלי כל הבאים, נו, מתי את יורדת? ואני אומרת להם, סט זריחה, אני בחוץ. ככה עובר הזמן, הוא רואה שכבר הגיעה זריחה, אני לא בחוץ. השעה כבר 6:30, כשמש כבר עלתה, ואז התחילו הטילים. אני זוכרת שבאתי ללקוח ואמרתי לו, יו, תראה, זיקוקים. והוא מסתובב, הוא היה על סמים, והוא אומר לי, יו, וואו, מטורף. ולא עבר לי שנייה מחשבה שגם אין במסיבות טבע זיקוקים, וגם אם יהיה למה שזה יהיה בבוקר. בא אליי מנהל הבר, מראה את הטלפון שלו, ואני רואה מלא צבע אדום, ואני אומרת, אוקיי, זיקוקים זה לא. ואנחנו עדיין עומדים שנייה, מנסים להבין, כי המוזיקה עוד עובדת, ולא ממש מבינים את הסדר גודל. זהו, עד שחיברו את המוזיקה, והמשטרה מהברמקולים, כולם השתטח על הרצפה. אז אני ועוד ברמן שהייתי, פשוט השתטחנו בתוך החטא של המקררים, השתטחנו לרצפה איזה רבע שעה, עד שמנהל בר צורח, תעזבו את המקום, תברחו. ואני אומרת לו, אבל מה עם הכסף? כי זה שהיה לגיטימית, כי מפחדים לזה רק טילים, והקופה מלאה בכסף, והטיפים שלנו שם. והוא אומר, על זה אין הכסף, פשוט תרוצי. וכשהוא אמר את זה, כאילו, הבנתי, אוקיי. אני וליון, הברמן שהייתי, הלכנו לכניסה של המסיבה, והייתה לי הרגישה פנימית מאוד, זה מצריק לומר, היה לי משהו מאוד שלב בפנים, משהו באינסטינקטים שלי, אמר לי, אילת שבי. אני מסתכלת עליו, אני רואה, יש בוטקה כזה שבו חלקו את הצמידים, ובפנים אנשים בוכים בהתקפי חרדה ושוכבים על הרצפה ומפחדים, ובחוץ יש שתי כיסאות, בשטח הפתוח, ואמרת ליון, יושבים. הוא אומר לי, מה אמרתי לו? אנחנו עכשיו יושבים. מה יש לך? אתה תקשיב, מה שבפנים אומר לי לשבת, אנחנו יושבים. שבנו 40 דקות. טילים מעלינו, נופלים, יירוטים, הכל. ב-40 דקות אנחנו יושבים, ושקט לי, שקט, רגוע. כל כמה זמן הוא אומר לי, טוב, אילה, יאללה, בואי נשים, אני אומרת לו, לא. עד שפעם אחת הוא אומר לי, באזור 7:05, הוא אומר לי, אילה, הולכים לאוטו, אני מסתכלת עליו, ואני אומרת, כן, אוקיי? פשוט באופן חד משמעי, כן. הוא מלווה אותי לאוטו שלי, אנחנו מקבלים אס-אמס מהחברה שהיא מנהלת כוח אדם, שהיא אומרת, חבר'ה, כל מי שבמתחם של המסיבה, נא להישאר, אנחנו צריכים עזרה. עכשיו, מבחינתי אני באה להישאר לעזור, כי יש מלא סחורה ומלא כסף, הם צריכים עזרה, כאילו, הרוב ברח. ואני באה להסתובב, וליון תופס את היד ואומר לי, את נכנסת עכשיו לאוטו, את לא חוזרת. אמרתי לו, אוקיי, סבבה, נכנסתי לאוטו, ואז אמרתי לו, טוב, דבר איתי כשאתה מגיע הביתה, והוא הלך לאוטו שלו. איך שאני נכנסת לאוטו, מתחיל להרגישה רע. אבל שחור מבפנים. משהו אומר לי לצאת מאוטו, משהו אומר לי לא טוב. ואני שבת 5 דקות באוטו ומנסה להבין מה אני עושה עם ההרגשה הזאת, ואיך אני ממשיכה מכאן, מתקשרת לאח שלי הגדול ואומרת לו, אני צריכה התייעצות, לא טוב, משהו לא טוב לי. והוא אומר לי, בסוף דבר, את בשטח פתוח. אין לך מה להישאר שם. אז אמרתי, אוקיי, אני אתחיל לנסוע, כי באמת אין לי מה להישאר בשטח פתוח. אני הולך לחפש מרחב מוגן. עכשיו זה כבר 7:15. עדיין לא ידוע על מחבלים, חודים רק טילים. אני רואה שכל המכוניות לוקחות ימינה, ויש פקק ממש ארוך מצד ימין, ואני מחליטה משום מה נסיע ישר. אני זוכרת שבאתי בהלוך ישר, נסעת ישר, מגיעה ממש שנייה לפני הכביש, באות הכביש, ואמבולנס מגיע. הם מוציאים למוקם, מביאים איזה רכב מישהי, שהיא מתחילה לצורך, אני לא מרגישה את הרגליים שלי, אני לא מרגישה את הרגליים שלי, וכל מה שעובר לי בראש זה, וואי, מסכנה, התקף חרדה, בטח ילסמים או משהו, כאילו, לא יודעת איך רגליים קשור כל כך לסיטואציה, אבל אוקיי. איך שהם סוגרים את הדלת של האמבולנס, בא שוטר שצורח ודופק על הדלת האחורית של האמבולנס, ואומר, יש לי שוטר שירו בו, ירו לי בשוטר, ירו לי בשוטר. ואני לא מצליחה ממש, אני לא מבינה. ומגיע השוטר הפצוע, על ערס דווי, כולו מדמם, הכל פה חורים מירי בבטן, שולחת לאח שלי הודעה, תקשיב, משהו מוזר קורה פה, יש פה שוטר פצוע מירי. אני לא מצליחה להבין. טוב, זה קורה מצד שמאל שלי, שאני רואה גם את המחסום, אני אומרת, אני לוקחת ימינה. לא, את בא משם שוטר פצוע, יש מחסום, ניקח ימינה. לוקחת ימינה עם האוטו, ואני רואה עוד פקק. ומפה אני לא רואה את המחסום, אני יודעת שכבר יש, כי אמרו, אבל אני לא רואה אותו. ואלפי אלפי מכוניות, ממש מלא. ואז מתחילים לרוץ אנשים שצורכים, יש מחבלים, יש מחבלים, יש מחבלים. אוקיי, מאיפה אתם יודעים, איך שמעתם, מה מדובר? והתחלתי לפחד, כי הבנתי שאני לבד באוטו, אין איתי אף אחד. חברים שלי, אני יודעת שהם תקועים בפקק מאחוריי, כאילו עוד חברים כזה מפוזרים, חלק בדרך למרחבים מוגנים, ואני לבד באוטו. ואז השוטר הגיע, השוטר שהתחיל לצורך, כולם מצאת מרחבים להתחבא. אני מצאת מהאוטו ומתחילה לשמוע צרורות של עיריות, על צרורות, וזה בא מלפניי, כי מהכיוון שאני אמורה לנסוע אליו, כיוון דרום. אני יורדת, יש כזה שול ליד הכביש, אני יורדת לשם, ועומד שם איזה מישהו בן 40 כזה, מבוגר עם אשתו, ואומר, אני לא מאמין שאין עליי נשק, אני לא מאמין שיורו בנו ולא פגעו בנו. אני אומרת לו, מי ירה בכם? אומרים לי, הם מחבלים. תראו, על מה אתה מדבר? נסענו לצומת הלומים, עצרו אותנו חולת מחבלים, התחילו לרסס את האוטו, והצלחנו להסתובב ולהגיע לפה. ואז הוא מצביע לי על אוטו שלו, ואני רואה אותו מחורר. עכשיו, האוטו היה אמור לפגוע בהם אם הם היו לא יושבים בנוחות, אם היו טיפה נשנים קדימה או משהו אחר, הם לא היו איתנו. ואז נופלה סימון. באותו, זו הייתה השנייה שהבנתי מה קורה. אני חוזרת לאוטו כמו שאנשים צריכים לנסוע, ואז מגיע מהצד מדרום רכב צבאי, שהיו בו שני חיילים, שהמשטרה אמרה לכל המכוניות להזיז את הרכבים לשולי הכביש כדי שהרכב יצליח להגיע. אז שמתי את הרכב והתחלתי כזה לחזור לכיוון המסיבה על הכביש, ועוד עוד פעם, הצרורות מתקרבים, ועכשיו אני מתחילה לשמוע אותם גם מאחוריי, גם מכיוון צפון. זה לא רק מדרום פתאום. אני מתיישבת כזה עם עצמי, לא מבינה מה לעשות, במקרה השותף שלי עובר מולי עם חברים שלו. אני מתחילה לצרוך לו בר, בר, ומאז חברנו ביחד ולא התנתקנו יותר, עמדנו, היינו ארבעה, ישבנו כי התחבנו מתחת לעץ, זה לא באמת מחבור, ראו הכל. לא היה פואנטה, זה נטו כדי להרגיש טיפה בטוח. ואנחנו לא מבינים מה לעשות, לא מבינים מה קורה, מנסים, הקליטה גם לא טובה, כי בסופו של דבר מדובר על 4,000 איש שמנסים לתקשר המשפחה שלהם בו זמנית. שוטר מתחיל לצרוח, כולם לרוץ, כל מי שברגל לרוץ לכיוון מזרח, וכל מי שעם אוטו, לנסוע מזרחה. אנחנו מתחילים לרוץ את 100 מטר, ואז ממש אנשים חוזרים למכוניות ומצליחים לצאת עם המכוניות. אני מסתכלת על השותף שלי ורז חבר שלו, ואנחנו כולם עושים כן עם הראש ורצים חזרה לכיוון המכוניות. אני לבד באוטו, עם שלושתם באותו אוטו. מתחיל לנסוע אחרי 50 מטר, אני רואה את השותף שלי יוצא מהרכב ונכנס לאוטו שלי, והוא אומר לי, את לא לבד, אני איתך, כאילו, נתחלק לזוגות. אוקיי, סבבה. מגיעים 100 מטר, אותו נקודה שבה עצרנו ברגל, מגיעים עם האוטו, והפקק עומד. אין לך לאן לזוז, מצד שמאל צוק, מצד ימין שטח חקלאים, בורות, ויש לי יונדאי ה-10, זה לא רכב שיכול לסחוב. ואנחנו כל מיני חלונות פתוחים כדי להבין מאיפה הם באים. והירי גם מתחיל לשמוע מכיוון מערב. זה מה שכאילו, צפון, דרום, מערב, הכל יריות. הטילים נראו רעש לבן. זה כל מה מצחיק אותי שאני אומרת, אני כבר לא שמעת את הטילים. מבחינתי, אני התעלמתי מהטילים, וכל מה שניסיתי להבין זה מאיפה היריבה, כמה הם קרובים. ולאט לאט הרעש מתקרב ומתקרב ומתקרב, עד שבשלב מסוים הבנו שהם כבר הגיעו. כאילו, הירי היה נשמע חי, הגיעו גל חדש של אנשים שרץ בטירוף, אנשים דורסים אנשים, אנשים נופלים על הרצפה, וניסיתי את הקשר לאוטו, ניסיתי את כן לסיים את החקלאי, עד שהבנתי שהאוטו לא סוחב, והשותף שלי צורח עליי, אילת שחררי מהאוטו, זה לא יקרה, שחררי. החלטתי לעזוב את האוטו, לקחנו את הטלפונים שלנו והתחלנו לרוץ. לא יודעת למה השנייה כזה הסתובבתי לאחור, להסתכל מה קורה, ופשוט אנשים כזה נופלים אחד אחרי השני. הסתובבתי חזרה, התחלנו לרוץ, ומאותו רגע לא הסתובבתי יותר לאחור. הגענו לנקודה שאנחנו רואים פרדס מולנו, ואני ובר מסתכלים אחד שני ועושים פשוט, לא מדברים, פשוט עושים לא עם הראש, הם ממשיכים לרוץ לכיוון מזרח. אחרי 50 מטר אנחנו מוצאים עצים, כזה ערימת עצים, שנכנסים פנימה, הם עוד איזה 20 אנשים, אנחנו יושבים, ושני אנחנו באמת עוצרים לחשוב, אני אומרת לו, בר, מה עושים? אופקים בשליטה של מחבלים, זה כבר אמרו לנו משפחות. המחבלים כבר פה. אנחנו צריכים להישאר פה, להתחבא. אנחנו צריכים להתעקש על האוטו, כן ללכת לכיוון אופקים, מה נכון לעשות? ואין שוטרים ואין חיילים, אנחנו מרגישים לבד. זה פשוט אחת התחושות שאני הכי זוכרת, זה החוסר אונים והלבד. אני הרגשתי לבד שאף אחד לא יבוא לעזור לי. והחוסר אונים, שאתה לא יודע מה הבחירה הנכונה, מה נכון, איך תציל את עצמך ואת הסובבים שלך. התקשרתי לחברה שלי, שאלתי אותה איפה היא, היא אומרת לי שהיא במיגונית. חודן, לא ידענו מה קרה למגוניות, אבל עוד חבר אמר לי שהוא כבר בדרך באוטו, הוא הצליח לברוח. ככה מתחילה לעשות טלפונים, להבין מה קורה עם כל החברים. חלק לא עונים, חלק עונים. אני בואו שבסר, כולם בורחים, אז הגיוני שהם לא יענו. ככה המשך הולכת לכיוון מזרח, שכל 50-100 מטר אנחנו עוצרים שניהם, מנסים להבין מה לעשות, איך לעשות, מדברים עם המשפחה, מנסים לשמוע מאיפה הירי מגיע. כל פעם שזה נשמע שזה מתקרב, מתחילים עוד פעם לדפוק ספרינט. יצא שהלכנו בערך 4-5 שעות, 20 קילומטר. לא היה ליווי משטרתי, היינו שני שוטרים איתנו, שהקשר שלהם לא עבד. המסוק, הגיע מסוק חצי שעה האחרונה של ההליכה, שכל הזמן אנחנו בחוסר ודאות של כאילו, האם אני הולכת לקראת המוות שלי? כאילו, אמרו לי אופקים, זה היישוב הבא, ואופקים בשליטת מחבלים, ואתה לא יודע. שעה לפני סיום ההליכה הצטרף עוד שוטר שאמר, חבר'ה, המושב הבא הזה פטיש, הוא נקי ממחבלים, אתם הולכים לשם. התחלנו ללכת לשם, כשהגענו, הגיעה משפחה מהממת שלקחה את הרביעה שהיינו לבת שלה, והתחבנו שמה. תוך כדי אנחנו מנסים להבין מה קורה בכל העוטף, כל השביל מסביבנו, מה קורה בבית. כל המשפחה, החברים, הטלפון לא מפסיק לצלצל. ואנחנו פשוט מנסים להבין מה קורה, מה המצב, איפה אנחנו. אחרי הצבע האדום הראשון הגיע מי ששגר ביישוב, הוא בשורה הראשונה מול הגדר כניסה, והוא אומר, הרגע חלפו שתי טנדרים, שכל טנדר שבעה מחבלים, ופשוט עברו מול הישיר והמשיכו הלאה. ואת אומרת, אוקיי, זה שהם המשיכו הלאה ועכשיו ניצלנו, זה לא אומר שהם לא יחזרו. ואנחנו נשארים בבית, והם נועלים את כל הדלתות וסוגרים את התרסים והחלונות, ואנחנו לא יודעים איך אנחנו יוצאים פה, האם ניצאים פה, אולי אנחנו צריכים לעשות פה לילה בכלל. התחילו חברים להתקשר ולומר שיש מהמתנס של פטיש הסעות לבאר שבע, אבל באותו זמן הגיעה מחלקה של צה"ל שהתפזרה בכל היישוב כדי לעשות את אפקט ההפתעה למחבלים, אז גם הם ביקשו מאף אחד לא לצאת מהבתים, אז אין לנו גם איך להגיע להסעה. יצאנו החוצה לחצר שנייה להבין מה אנחנו עושים, ופתאום עבר מולי אוטובוס. רצתי לכביש, פתאום קפצתי מול האוטובוס, שאלתי אותו, אתה אוטובוס לבאר שבע? הוא אומר לי, כן, אתה במסיבה? אמרתי לו, כן, הוא אומר לי, תלו זריז. זהו, עלינו לאוטובוס, משם לקחו אותנו באר שבע, פיקוד העורף אסף איתנו פרטים, מתנדב מלאך מבאר שבע, לקח אותנו את ארבעתנו ביחד עם אוטו שלו הפרטי לתל אביב. הגעתי הביתה, אני חושבת, רק באזור 7:30 בערב, וזאת הייתה הפעם הראשונה שבכיתי, לא, חושבת שלא הקלתי עד הרגע שהרגשתי באמת בטוחה. באמת, היום לא נגמר, הטילים המשיך, כי הצבע האדום המשיך גם כשאני בדירה הכי בטוחה שלי והכי בבית. את לא מרגישה בטוחה. הטלפון של אח שלי מקליט שיחות. שבוע שעבר שמעתי פעם ראשונה את כל השיחות של הבריכה. הייתי הכי מונוטונית שאפשר. שזה ברמה שאנשים אומרים לי, אילת, את גם לא התעת. הייתי, כמו שאני מדברת לך עכשיו, ככה דיברתי, אני מפחדת, יש פה מחבלים, מעט מה לעשות, וזה הכל. אין בכי, אין רעד, שליטה מוחלטת והבנה של הסיטואציה. מה קורה אם לא הייתי נשארת לשבת במתחם של המסיבה 40 דקות? מה קורה אם, כמו הרבה אנשים, הייתי עולה על אותו ישר כדי לנסוע הביתה למרחב מוגן? אני לא רוצה לדעת. יש הרבה מאים בראש, לטובה ולרע. במהלך הבריחה התקשרתי לחלק, חלק ענו לי, שגענו לפטיש כבר התחלתי את השיחות הרציניות. הרבה ענו לי, אני בסדר, אני הצלחתי לברוח, אני בבאר שבע, אני בפטיש גם, אני, כל אחד אמר לי מה שהוא אמר לי, והרבה לא ענו. והתחילו לצאת הודעות נהדרים, הראשונה הייתה לירון ברדה, היא הייתה מנהלת בר, המנהלת של כוח אדם, דרכה הגעתי לעבודה, ואני כבר הבנתי שהיא נרצחה לפני. הידיעה שהיא שלחה בשבע את ההודעה של בואו תעזרו, והיא נשארה במתחם, כבר הצלחתי להבין. באותו יום, אם אני אותה באותו יום, יום למחרת כבר הודיעה לנו שמצאו את הגופה שלה. שישה חברים נהרגו, שלושה חטופים. המנהל בר שלי גם חטוף. כן, אין כל כך אופטימיות כבר בתקופה הזאת, זה כאילו... יצא סרטון של חברה שלי שאנסו אותה ואז רצחו אותה ולקחו את הגופה שלה לעזה. פשוט זה לא נגמר. זה פשוט לא נגמר, עוד שמות ועוד שמות, ומי שהיה נהדר פתאום מת, פתאום חטוף, וזה שם... זה עושה את זה אמיתי, כי כשאתה נהדר אתה חי בסרט, אבל יש לך שביב תקווה של יכול להיות שהוא ברח, או איזה עזתי טוב לב מחביא אותו. מחכה שיצאו לו כסף ויחזיר אותו אלינו. וזה לא קרה לצערי. כאילו, כל הנדרים או חטופים או הרוגים. בשבוע הראשון לא נתתי לכאב שלי מקום. זה היה איך לי יש זכות שיקב לי ואני אהיה עצובה, ואני אבכה כשאני בחיים, כשלא אנסו אותי, כשלא חטפו אותי, כשלא ראיתי את הרצח ואת האונס מולם, לא נשארתי במתחם של המסיבה, לא חוויתי מה שחברים שלי חוו, לא הייתי במגונית. ברחתי בזמן, זה באמת ברחתי בזמן בשנייה הנכונה, אז לא נתתי מקום לכאב, וזה הכניס אותי עוד יותר לרע. היום אני במקום שיותר נותן מקום לכאב. יש לי התקפי חרדה שבאמת לידי ביטוי בהתקפי בכי, אני פשוט יכולה לשבת שעות ולא להפסיק לבכות. פשוט כל היום בוכה, הרבה ניתוקים מהמציאות וניתוקים רגשיים, אני יכולה לשבת בסביבה שמוקפת אנשים ופשוט לבעוט באיזה נקודה בחלל ולא להיות פה. שזה לא בהכרח שהראש יחשוב על משהו, זה פשוט אתה לא פה. כל צליל וסאונד יכול להקפיץ ולהביא לצבע אדום עושה רע, לא נכנס למגוניות. יצא כבר כמה פעמים שנשארתי לעמוד ברחוב, כאילו, לא יקרה. אני לא נכנס למגונית. כי יש לי חברים ששרדו במגונית וחברים שלא, ואני יודעת מה קרה להם. אני נוסעת, גם כשאני נוהגת, אני חייבת להיות עם חלונות פתוחים כדי לשמוע מאיפה הם באים. כשאני בבית הולכת לישון, הכל צריך להיות סגור, נעול, לתריסים, חלונות, צענו מנעול על השאר. ראיתי את כל החדשות, את כל הסרטונים, בצורה, כשיש לחברים נדרים, אז את רואה את הסרטונים הכי קשוחים כדי לנסות לזהות ולראות אם הם שם. שזה גם לא עזר כל כך לנפש, בלשון המעטה. אבל אני מטפלת בעצמי, אני הולכת לפסיכולוגית, ואני הולכת לחוות רונית הרבה, ואני מקיפה את עצמי בחברים שהיו איתי בחוויה, וגם חברים שלא הייתי בחוויה. גם כשאין לי כוח לעשות כלום, וכל מה שבא לי זה לבכות זה לא רחמים עצמיים, זה פשוט לשחרר את הכאב החוצה. אני בכוח מוציאה את עצמי, בכוח עושה דברים. מתראיינת, מספרת את הסיפור שלי שוב ושוב ושוב, כדי לתת לסימון ליפול. אני כי עדיין לא מבינה שהייתי שם, אני עדיין לא מצליחה להבין שהייתי שנייה ממוות. שהחלטה אחת שונה בשביל ההחלטות ולא הייתי פה. כאילו, עצם העובדה שהפסקתי לשתות בשלוש דבר שכאילו, את דבר מנית, את רוצה לשתות, את נהנית, ואני אומרת לעצמי, מה, אני עוד ירד מהמשמרת ואני אלך לרקוד ולהפסיק לשתות, ורגע, למה אני פה? למה אני כן והם לא? מה הסיבה? יש סיבה? מה המהות? מה התכלית? אז רגע, עכשיו אני בחיים, אני צריכה כאילו, איך אני צריכה עכשיו להסתכל על החיים? זהו, עכשיו מבחינתי זה כאילו, כל הרגע זה הסוף, כל הרגע זה יכול לקרות, אז אני צריכה לנצל את החיים, או אני צריכה לא לנצל, כאילו, איך עכשיו אני צריכה להסתכל על הקיומיות שלי בתור בן אדם, בתור הילה? אני גם לא אני. הייתי בן אדם הכי שמח, אנרגטי, מוזיקה חזקה, מקיפת עצמי באנשים, והיום הרבה אנשים עם מוזיקה חזקה עושה לי לא טוב. ממש לא טוב, זה התקפי חרדה, וזה ניתוקים, ואני כל הזמן תוהה על עצמי, האם אני אחזור לעצמי? אם אני אהיה אותה הילה שאני מכירה ואוהבת, זה כאילו אני יודעת שאני אהיה בסדר. אני פשוט לא יודעת מתי, וזה מה שמתסכל. שכאילו מתי הרגע יגיע שאני יוכל להגיד, אני בסדר. כי עכשיו את יודעת, כל אדם, כל חבר זר או חבר קרוב שואל אותך איך את. עכשיו, כל המדינה חרה, את לא תגידי חרה. את אומרת, אני בסדר. אני אהיה בסדר. לאט לאט אני אהיה בסדר, אבל ואני לא בסדר. את יודעת, גם לראות כזה איך העולם מגיב. זה כואב לי יותר מהכל. יותר מהמחבלים, יותר מהמשלה, יותר מהכל. כאילו, אנשים לא מאמינים. אין הוכחות. לא ראיתי סרטון שרוף מספיק, אתה תינוק שרוף מספיק. אתה כאילו, יש מספיק סרטונים, לא חסר, הם פה, הם קיימים. והאבסורד זה שהחמאס בעצמם צילמו ואלו אותם, זה לא אנחנו. איך אתם יכולים להצדיק את זה? כאילו, אף אחד לא מצדיק את אל-קאידה, את דאש, אבל כשזה חמאס בישראל, כל העולם פתאום מצדיק, כל העולם פתאום כאילו, זה לגיטימי, זה מותר, ישראל כובשת. כי מלא שאלות שכאילו, אני מאשימת העולם, אני כועסת על העולם, זה אפילו, אני לא רואה את עצמי גרה בשום מקום אחר, זה המדינה שלי, אני אוהבת אותה, ועל הממשלה פה אפשר מלא מה להגיד, לטובה ולרעה, אבל ישראל זה הבית, נרצה או לא נרצה, אני, זה המקום שאני מרגישה שזה אני. אני ישראלית. נולדתי ועמות ישראלית, אין פה שאלה. אז כי אני ציונית, אז אני צריכה למות, כי אני יהודייה. ומה, ואז עוד 50 שנה זה יקרה שוב? מתי זה נגמר? איפה עובר הגבול? כמה אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו חפים פשע? את יודעת, יש לי חברים בארצות הברית יהודים שמעלים תכנים פרו-פלסטינאים. ואז אני אומרת להם, נשמות, מעניינים, כאילו, אני הייתי בשביל העשירי, אני הייתי במסיבה, אני כמעט מתתי ואני חברה שלך, וחוסן אותי באינסטגרם. והיא יהודייה, שגרה בארצות הברית. העולם פשוט עיוור, לא אכפת לו, כאילו... וזה, עכשיו שזה מה שגם גורם לי להכיל לקושי הנפשי והמנטלי שלי, הידיעה שאנחנו לבד. וזה זורק אותי כל פעם ללבד שהייתי שם. כבר באותו שבוע, אני אמרתי, גם אם זה אומר, לעמוד ולפקוט ברחבה, אני עומדת עם עצמי בוכה, אני עושה את זה. הם לא יקחו ממני את המקום של אהבת חינם, המקום שאני הכי מרגישה בנוח להיות מי שאני, ומכיל ומחבק, וזה לא משנה מי אתה, מה אתה, בין כמה אתה, כלום. פשוט תבוא, תחייך ותקבל אהבה בחזרה. ואני אחזור, אני אחזור לרקוד. זה ייקח זמן, זה ייקח תהליך, הרבה טיפולים פסיכולוגיים, אבל זה יקרה. ב-100%.
זאת הייתה עדותה המלאה של הילה. לצפייה בקטעים קצרים מעדויות נוספות, חפשו אותנו באינסטגרם, 710 Stories, ואם ברצונכם לצפות בעדויות המלאות, חפשו אותנו ביוטיוב, 710 Stories גם כן. תודה רבה לעוזרים בפרויקט, קרן ניקולאייבסקי על הרעיון, גדי מזרחי ותומר שטילר על הצילום, ענבר בוכניק על עריכת הוידאו ועינת צחייק על עריכת הפודקאסט. תודה רבה שהזנתם.